איתנו היום בלא רק רשת, אלי דה ג'יברי, סקסופוניסט, ג'אזיסט, מלחין ויוצר מהשורה הראשונה בעולם. נשוחח איתו על המפגש עם ברק אובמה, על הלימודים עם רון קארטר ועל האלבום הראשון שלו שיצא לפני יותר מ-15 שנה. איתי סימי ריגר, האחד והיחיד, אני יניר רובינשטיין. הרעיון והג'אם התפרסו על פני 3 חלקים, וצא לדרך עם החלק הראשון. אחד הג'אזיסטים המובילים בעולם. עשה לנו כבוד גדול שהגיע לכאן, לאולפנים של לא רק רשת. סימי, הבחור הזה הגיע לבית הלבן, נכון?
כן, זה, זה סיפור מצחיק. קראת בחולון, נכון?
כן. כן. אני עדיין גר בחולון.
הוא מקבל טלפון, שלום, אלי דה ג'יברי, כן. מי זה הבית הלבן? אוקיי. סוגר את הטלפון, עוד פעם, זה הבית הלבן, אל תזכור את הטלפון, זה הבית הלבן, באמת הבית הלבן. סימי זה אתה? יונתן זה אתה? מי זה האידיוט הזה בצד השני? והזמינו אותו לאחד ה-50 ג'אזיסטים הכי גדולים בעולם, ילד שגדל בבת ים. התפתח בצורה מדהימה, הגיע לדברים שאני לא מאמין שהוא חלם עליהם, והוא עומד בין סטיין ובין אריתה פרנקלין בבית הלבן, וברק אובמה נותן לו כבוד. זה נכון או לא נכון?
חוץ מאיך שזה קרה, הכל נכון.
מה, איך זה קרה?
לא זוכר בדיוק איך הייתה הזמנה, אבל לא ניתקתי לאף אחד את הטלפון.
אני ניתקתי.
באיזשהו אופן, כשקיבלתי את ההזמנה, אז התלהבתי, אבל לא הבנתי את המשמעות של זה, עד שסיפרתי את זה, אפילו לבן שלך, ליונתן. ויונתן אמר לי, מה?
הוא הרים לי טלפון מיד. לא האמין. שמעת? לא האמין.
כן. אני... איכשהו, לא יודע, זה הסתדר לי, כי אני ידעתי שאובמה אוהב ג'אז, וזה כאילו נשמע לי הגיוני, אני לא יודע, קודם כל הקונספט, ובגלל שזה היה גם באמת 50 נגנים מכל העולם, וייצוג כזה מכל ארץ כמעט, אבל באמת אחרי זה הבנתי כמה זה מטורף, וכמובן, כמובן שכשהייתי שם, פתאום להגיע, והרי אתה לא מגיע סתם, כל כל כך הרבה דלתות אתה צריך לעבור, אני מדבר באופן מטאפורי, אבל כאילו, אפילו מה-Secret Service שבודק אותך לפני, עד לרגע שאתה מגיע למדשאות, וכל נורא נורא אמריקה וגדול כזה. ועד הרגע שאומרים, אוקיי, הולכים לפגוש את ברק אובמה, ולפני הקונצרט, ולוקחים אותנו ממש לתוך הבית, לאיזשהו חדר, ובחדר הזה מסודר כמו כזה סטולס כאלה, קצת בגובה, מדרגות.
כן.
ויש שם מישהו שהתפקיד שלו זה לסדר אותנו לפי גובה.
כן.
לא לפי סדר חשיבות, לא לפי כלום.
לפי גובה.
אז אני איפשהו באמצע, כי אני ממוצע, אני עומד, ולידי דיין הקרול, הזמרת. ואנחנו פשוט עומדים ומחכים. ככה, כמו חיילים, 50 איש, מי כמו שאמרת, סטינג, אריתה פרנקלין, הרבי הנקוק, צ'יק קוריה, כולם שם. אל ג'רו, לפני שהוא נפטר. ואז נכנס מישהו, נכנסת מישהי אחרת, והיא אומרת לנו, the president is going to be here shortly. אנחנו מבקשים שתנסו להשתחרר, כי הרבה מקרים קורה שכשהוא נכנס, אז אנשים מתעלפים. ממש, הם עושים לנו דיבריף, איך אומרים?
כן,
כאילו,
כן,
בריף.
כן.
ואז, איך שהיא אומרת את זה, אז דיין קרול לידי אומרת לי, I don't feel so good. כאילו, ממש... אז כל הסיפור הזה להגיד, המעמד הזה,
כן.
אתה לא מבין אותו עד שאתה נמצא בו ואתה אומר, פאק, כאילו, זה מטורף. ובאמת ככה, אנשים רועדים, שייקינג כשהוא נכנס לחדר. It's so huge.
תשמע, איך זה להגיש כל כך הרבה טלנט בחדר אחד, ואתה מכיר המון מהם אישית? אני, יש לי תמונה עד היום שיחה באלת עם הרבי הנקוק שאתה מנגן איתו, שהוא מחייך עליך כמו שאתה, כמו שאתה בן שלו. ופתאום אתה face to face עם כולם בחדר אחד. איך היה מינגלי?
זה, אני חושב שזה לגמרי דאבל, כאילו הפילינג זה דאבל, זאת אומרת זה גם תחושה מאוד מאוד גדולה של וואו איזה מרגש ואיזה הישג זה עבורי להיות בחדר הזה, אבל מצד שני אתה מרגיש כזה נמלה בתוך כל הטלנט הזה.
אבל אתה אחד מהחמישים.
זה אחד מהחמישים, אני לא צריך תארים, אני יודע מי אני, אני ליד אריטה פרנקלין, לא, זהו, זה לא עכשיו, אני לא צריך לשמוע שאני...
היית עם התיק שלה?
לא,
אתה לא מכיר את הסיפור של אריטה פרנקלין? אריטה פרנקלין, לפני שהיא הייתה עולה על הבמה, היה צריך לקבל כל הכסף, במזומן, ושם את זה, אני מדבר בצינות, כי היא נשרפה פעם אחת, פעמיים, שלא שימו לה. אז היא אמרה, אני רוצה במזומן, לא צ'קים חוזרים, שום דבר, שם את התיק על המדה וזהו. ואז אחר כך, כשהיא מתה, הודיעו שהיא חייבת איזה 80 מיליון דולר למס הכנסה, משהו כזה. בטח, היא לא שימה, מזומן, לא מה.
אוקיי, אז יכול להיות, אני לא ראיתי את התיק שם, אבל... אני אומר שבאמת זה לא בשביל להוריד מעצמי, זה עובדה, אתה יודע, יש שם אנשים שאני מעריץ, סטינג ובעיניי אלוהים, בשבילי להיות לידו, וכמו שאמרתי, מצד אחד זה נורא מרגש, אני מרגיש מאוד מאוד טוב עם זה, מצד שני, אני מרגיש ממש רע, כי אני מרגיש כמו נמלה.
אבל אתה מסתכל ממולך בחדר של רק רשת, ועומד מולך סטינג,
נכון,
והבן שלי יונתן ריגר, נכון, שהוא בצבא,
נכון,
והוא נמלה, לא אתה.
I disagree.
כן, זה הוא בצבא כשהוא סטינג הגיע ארצה.
אני זוכר את זה, אני כן? גם מכיר את התמונה הזו וגם זוכר את השיחה הזו.
התחברת עם מישהו שם? החלפת עם טלפונים, משהו, או זה היה רק שטחי?
זה בעיקר שטחי, לפחות שוב, זה רק מדגיש את מה שאני אומר מהצד שלי, יש אנשים שאתה יודע, אפילו אובמה, אז הוא לחץ לי את היד, וכשהוא לחץ לי את היד אני אמרתי לו, I'm a big fan of, your, of yours and I'm here from Israel and we love you over there. וזה היה בתקופה לא פשוטה שלו, שביבי ממש יצא בפרונטלי נגדו, והיה לי חשוב להגיד שאנחנו אוהבים אותו, אבל זה הכל, הוא אמר thank you very much וזהו. אבל אתה יודע, כשהוא עם הרבי או עם צ'יק וזה, אתה רואה אותם שהם גם יש להם צ'יט-צ'אט כאילו. בשבילי זה היה מאוד שטחי ההיכרות עם 99% מהאנשים. מצד שני, דווקא היה לי שיחה מעניינת עם וויין שורטר, והייתה לי שיחה מעניינת עם צ'יקוריה, ועם עוד אומנים יותר קטנים כמו בריאן בלייד, באמת היו שם כל כך הרבה אומנים, והיו הרבה אריטה פרנקלינס, וגם היו הרבה אלי דה ג'יברס.
סמי ריגרס, כן. עכשיו יש לי שאלה, אתה אחראי מקצועי על הפסטיבל ג'אז באילת בקיץ.
בקיץ.
חורף זה...
כמה שנים זה?
זה כבר השנה השמינית שלי.
שמונה השמינית. איך אתה משיג את התותחים האלו לבורנץ? הרבי הנקה, כל מיני כאלו, איך? תסביר לי, אני לא...
קודם כל, זו עבודה קשה, זה לא קל, אבל אני חושב שזה היתרון שלי, לעומת נניח מנהל אומנותי, שמגיע רק מהמקום של הניהול.
אה, כן.
זה שגם אני, קודם כל, מוזיקאי.
אז זה המבוגר ש... איך קוראים לו? המבוגר שמשחק מה שברק מורי משחק.
הבסיסט?
כן.
אבישי כהן.
לא, לא. המבוגר.
אה, רון קארטר.
כן, רון קארטר. חולה עליך.
כן. אז זה מה שאני אומר, אני בגיל, למשל, כבר בגיל 18 טסתי לארצות הברית והתחלתי ללמוד שם. הייתה לי מלגה מלאה לברקלי, ואחרי כמה שבועות היה לי מאוד קשה, הייתי ילד שרדף אחרי החלום שלו, אבל מצד שני לא הבין מה זה לעזוב את הבית בגיל כך צעיר, והייתי גם בן יחיד. מאוד התגעגעתי הביתה, וממש הייתי on the verge כאילו לחזור.
Okay.
לא התמודדתי עם הקור הזה גם של בוסטון, לא הבנתי מה קורה בכלל. היה לי מזל, היה אודישנים לתלוניס מונק אינסטיטוט. ואז בתקופה ההיא, האינסטיטוט הזה פעל בבוסטון. ואני עשיתי את האודישן מול רון קארטר. He was the musical director at the time. אתה יודע מה זה לעשות בגיל 18 אודישן? מול רון קארטר, זה כאילו, זה לא בכלל נתפס.
הוא היה בשיא שם, הוא היה בשנות ה-50 שלו אז. היום הוא...
לא, הוא היה בן 60. זה היה לפני 20 שנה.
כן.
20 וקצת שנה, והוא היום בן 80.
כן.
אבל כמובן, he was a legend already then. כן. התקבלתי, ואז התחלתי מסלול של שנתיים שם, כשרון קארטר היה המנהל המוזיקלי של זה, זאת אומרת, הייתי שנתיים צמוד אליו, הוא היה מורה שלי ומדריך, ואבא רוחני הוא קנה לי את ה-first tie.
כן.
הוא חייב אותנו לבוא עם חליפות, למדתי על לבוש דרכו בכלל, על מה זה לכבד את הקהל.
חינוך.
אבל חוץ ממנו היו עוד מלא, אני מדבר לך על כל המורים, כל אנשים שהיו חיים, יש כאלה שכבר אינם, כמו קלארק טרי, הוא היה גם שם. To make a long story short, אני באמת, בגלל שאני מוזיקאי, אז היה לי את הזכות גם ללמוד אצל האנשים האלה, גם לשתף איתם פעולה. אז כשאני חובש את הכובע של הניהול האמנותי, אז אני יכול להשתמש בזה, כי הרבה מהם קולגות, מורים, אנשים שאני מכיר.
אבל אתה צנוע מדי. כי יכול להיות ששיחקת, ניגנת איתם, הייתם איתם. אם לא אוהבים אותך, שמים לא נעים לי בין לבב לחטא עליך, אתה מבין?
תשמע,
כולם, זה, אני זוכר המתופף המבוגר מסיאטל.
אל פוסטר?
כן, אל פוסטר.
אני ראיתי אותך. הוא לא מסיאטל, הוא מווירג'יניה.
אוקיי, אני ראיתי אותך עם יונתן בניו יורק איתו. הבן אדם השתגע, הוא קם לקהל, וקהל שלא מכיר, אומר לי, הוא התחיל להציג את כל האנשים, והוא אומר, הבחור הזה, אתם לא תאמינו, הוא מישראל.
כן.
ואז הוא אומר, הוא הכי מוכשר שאני נשבע לך. אני ישבתי, יונתן ישב, הבן שלי ישב הייתי, התחיל לבכות. כי הוא חבר טוב של אני. ובאמת, כל המחמאות בעולם, וזה זה לא סתם. אלי, זה לא סתם.
אני לא יודע למה זה, אבל אני כן יכול להגיד כזה דבר. אני נ... נורא נורא, מה זה מעריך, אני מעריץ של האנשים האלה. כשאני חלמתי להיות מוזיקאי ג'אז, אפילו לא יכולתי עדיין לדמיין שיום אחד אני אנשום את אותו אוויר שהם נושמים. Let alone, כאילו, לנגן איתם.
אבל זה עולם קטן.
היום הוא קטן, אז זה לא היה,
הוא לא היה ככה. גם נכון.
כאילו, לא היה אינטרנט שאני נסעתי, אתה יודע, כל מיני דברים מוזרים שהיום זה ברור. אמא שלי הייתה שולחת לי facts every morning with a joke that she wrote to make me feel happy because I was sad, because I was alone in cold Boston. מי חשב על סקייפ או וידאו קול? אז בגלל שאני ככה, אז מצד אחד אפשר לקרוא לזה צניות, מצד שני זה חוסר ביטחון.
אבל זה השאיר אותך לקרקע.
ואנשים שאני, אם צריך ללקק את
האצבעות
של הרגליים שלהם, זה בכלל לא, אתה מבין, זה לא...
הקור הגדול בבוסטון, הריחוק מהבית, מהמשפחה, הצבות, כמו שאתה אומר, זה משהו שחיזק אותך או שהפך אותך ליותר רגיש?
כמו כל טראומה, אפשר לפעול ממנה ואפשר להתחזק ממנה. אני חושב שעם רוב הדברים הרעים שחוויתי בחיים, הם לא המון, אבל עם רוב הטראומות, סך הכל אני חושב שהתחזקתי בזכותם. אבל פעם הייתה לי מחשבה שאם אני עצוב, אם אני בדיכאון, אם אני מרגיש רע, אז זה משרת את המוזיקה שלי. ואני זוכר שלקח לי המון שנים להבין שזה בולשיט. I should allow myself to be happy. ואני צריך כל הזמן לשאוף להיות שמח, ודווקא כאילו הקונספט הרומנטי הזה ש- if you're gloomy זה, ואז יוצא מוזיקה טובה. אני חושב שזה בולשיט.
זה היה תירוץ.
כן.
היה בשביל to why it is like it is.
כן.
לא להילחם, אבל במשך השנים נלחמת.
כן.
וזה אחי, זה בגרות, זה עניין ש...
לגמרי.
כן?
היום כשאני שמח אני יכול לכתוב את השירים הכי יפים שלי. אני לא צריך להיות... וגם אם הם... אולי יש בהם קורטוב של עצבות. אבל זה לא ממקום של כאילו...
אפילו באלבום הראשון שלך, אני זוכר, יש שיר שנקרא A Movie for a Sad...
Song for a Sad Movie.
Exactly. אבל הוא לא נשמע עצוב, הוא מתחיל עצוב, אבל זה כתוב בשביל איזה סרט מסוים?
לא, זה... It was a hint.
כן, קחו אותי.
Yeah, exactly. But no one bashed.
Right.
קצת אחרי זה, כלומר, בוא נגיד, לקח לך כמה שנים עד שהוצאת את האלבום הראשון, כן? זה... כשאומן באמת בא להוציא את האלבום הראשון, אתה יכול להסביר? כי אני מניח שאתה רוצה כאילו שהאלבום הראשון יהיה איכשהו מושלם או משהו כזה, איך באמת מגיעים לפשרה הזאת של כן, בוא נוציא כבר משהו?
אני זוכר שעד שיצא לי אלבום, הייתי כבר מופיע, וכבר היו לי לא הרבה, אבל מעט חומרים שכתבתי, והייתי מופיע איתם, אפילו בארץ נניח, היה מקום שקראו לו הגדה השמאלית.
כן.
ברחוב אחד העם 70.
כן.
זה כאילו hole in the...
hole in the basement.
כאילו ממש מועדונים קטנים. כל פעם שהייתה נגמרת ההופעה, והקהל היה הולך, הייתי מרגיש, עוד פעם, אפרופו, הייתי מרגיש sad. לא הבנתי למה. והייתה הופעה טובה. והייתי מרגיש רקנות כזאת. וביום שהיה לי תקליט, ואז נגמרה ההופעה ואנשים קנו אותו, הרגשתי שמחה. כי בעצם הבנתי שהמוזיקה לא נשארה. קצת כמו שאתה הולך להצגה, I feel sorry for the actors. כאילו שהם מסיימים את ההצגה, ואז הקהל הולך וזהו, שום דבר לא נשאר עם הקהל, זה רק כאילו... אבל היכולת לקחת את הסוביניר, כאילו את ה-CD, ואז to play all over again, זה גרם לי תחושה טובה, שעכשיו המוזיקה ממשיכה, זה לא מת בחדר. ממשיכה איתה. אז... זהו, זה היה אחד הרגעים הכי יפים בחיים שלי, אני זוכר אותו כי זה היה גם חורף, היה ב-2002, אני נכנסתי לאולפן עם אנשים שאני מעריץ, שלא האמנתי בכלל שהם יסכימו לנגן איתי אז, באמת אנשים, גם שאני מעריץ אבל מהדור היותר צעיר, והייתי בדרך כלל, בטח שבפופ ובמיינסטרים, שאנשים נכנסים לאולפן, sometimes weeks, months, בג'אז, בדרך כלל יום, יומיים, אבל גם במעט, זה במינימום יומיים. אני לא היה לי שום תקציב, לא היה לי כלום. ביום אחד נכנסתי בבוקר, הקלטתי 12 שעות, לא ידעתי מה אני עושה, לא ידעתי כלום, אבל הייתי עם חבר'ה ממש טובים. ונכנסתי כשהיה חורף, אבל ה-skies, they were clear, ואז יצאתי כשהיה חושך. ואני יוצא, and everything is white. It snowed, but like, real, real snow. זה היה מלא, לבן, לבן, וחושך. ויצאתי, ואמרתי, okay, I was so happy, כאילו, כי כל המוזיקה הזאת, שהייתה בראש והייתה בהופעות וזה, אבל היא פתאום documented, ואתה מרגיש בזמן שאתה מקליט שזה נשמע טוב. אז הדבר הכי הכי מדהים בעולם זה להקליט קליט, ממש.
אתה ממליץ.
אני ממליץ, כן, זה משחרר אותך גם to the next step.
זה היה החלק הראשון מתוך שלושה של לא רק רשת, בו הרחנו את אלי וג'יבוי. איתי סימי ריגר ואני יניר רובינשטיין. החלק השני של הרעיון כולל ג'אם ונגינה באולפן בפרק הבא.